ירצה לעשות מהלך גדול נגד בית המשפט, כפי שלא עשה בלמעלה מ-10 שנות כהונתו. אז אם נתניהו לא הולך כעת לחוק הסדרה מחודש, לא של ההתיישבות, אלא חוק הסדרה של יחסי הכוחות בין הכנסת למערכת המשפט, אפשר לסגור את הבסטה, ולהבין שכמה שהימין כאילו מנצח בבחירות, שום דבר לא עוזר. השליט היחיד על המערכת השלטונית בישראל הם לא השליט, השליטים היחידים הם השופטים. בעלי ההשקפה השמאלית שמנהלים כאן את המדינה רק לפי השקפת עולמם, ולא לפי השקפת עולמם של הרוב היחסי בחברה הישראלית. נעסוק בעניין הזה בהרחבה, וגם בקורונה שממשיכה להדביק אנשים, עוד ועוד בתי ספר נסגרים, ובעקבות הגידול בתחלואה באזורים הלא חרדים, רק נזכיר שלפני מספר חודשים, כשהתחילו המספרים לעלות באזורים החרדים, בבני ברק, בירושלים, בבית שמש, בנתיבות, הממשלה מיהרה להטיל סגר על האזורים האלה, ובצדק. אז איך אומרים אנשי נתניהו על החקירות? החקירות השונות, לא ביבי, לא חוקרים, אז אולי גם בסיפור הזה של הקורונה אפשר לומר, לא חרדים, לא סוגרים. נדבר גם על הרפורמים והניסיונות להכיר בהם, והבוקר בדרך לירושלים פקקי ענק, אנשי תעשיות מוזיקה והגברה מובילים לירושלים מסעיות ענק שמייצרות את העומסים הגדולים הללו. נעסוק בכל העניינים האלה, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
אולפן בירושלים, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, אלה הכותרות לבוקר זה. לאחר ירידה משמעותית של מספר הנדבקים בריכוזים החרדיים, אמש עלייה במספר הנדבקים, שתי חולות התגלו בבית ספר בדיעקב בבני ברק. חולים התגלו גם בתלמוד תורה ובישיבה קטנה בעיר. התלמידים שם נשלחו לבידוד מגע. מניין הנדבקים בארצות הברית חצה הלילה את 2 מיליון. בברזיל היא מתייצבת במקום השני בעולם עם מניין החולים הגדול ביותר. היא הודיעה כי היא תפרסם שוב את נתוני התחלואה המלאים. במקסיקו מתו ביממה החולפת 596 בני אדם כתוצאה מקורונה. עימותיים אלימים אתמול נרשמו בין כוחות משטרה לאלפי ערבים ישראלים ביפו ובערים מעורבות נוספות, במחל מותו בשוגג על ידי שוטר של נער ערביותיסט בירושלים שנחשד כמחבל. ביוסטון, ארצות הברית, התקיימה הלילה הלווייתו של ג'ורג' פלויד, הגבר ממוצא אפרו-אמריקני שמת במהלך מעצרו על ידי שוטר. דבר מעצרו הביא למחאות אלימות ברחבי ארצות הברית. בכביש ירושלים תל אביב לכיוון ירושלים, עומסי תנועה כבדים בשל מחאת תעשיית המוזיקה בישראל. התחזית היום בלי שינוי, אלה הכותרות.
תודה רבה ישראל, שיהיה בוקר טוב. הצוות שלנו, אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מתי קופפר, אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם, בוקר טוב. אז חוק ההסדרה אתמול נפסל בבית המשפט העליון, שנתיים אחרי שהתקיים הדיון. אולי השופטים חיכו למועד או לעיתוי נוח להם, אולי כשיש שר משפטים חדש יותר קרוב להשקפת עולמם. אנחנו נפתח עם שני עורכי דין, תחילה עם עורך דין קובי סודרי, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז החוק הזה בוטל, כמה אובייקטיביים הם השופטים?
תשמע, ברגע שאתה שואל את השאלה באופן הזה, לאיזה תשובה אתה מצפה?
שתאמר את האמת, כלו אתה עכשיו עומד בפני שופטים ושואלים אותך את השאלה הזאת, אתה צריך לומר את כל מה שאתה חושב, יודע, רוצה לומר.
תראה, בוא, אני אגיד לך כזה דבר, אני חושב שניסוח השאלה באופן הזה הוא בלתי ראוי. לא כלפיי, אלא כלפי המוסד הזה שנקרא בית המשפט, בוודאי בית המשפט העליון.
ואתה... כן, לא רק.
אני אומר, לא רק בנוסח של השאלה הזאת, אלא גם בנוסח ההקדמה שלך, שאתה בא ואומר, חיכו לעיתוי נוח, אולי שר משפטים אחר שמתאים להשקפותיהם, הרי בתוך זה אתה מבליע איזושהי הנחה מוקדמת, אישית שלך, שהשופטים הם מוטים. אז אם זאת ההנחה המוקדמת, אז מה התועלת בדיון?
אז בוא נעשה את הדיון ונצרף לשיחתנו עוד עורך דין, והוא יאמר את דעתו בעניין הזה.
בבקשה, אני אגיד לך רק דבר אחד בעניין הזה. בוודאי שלתפיסתי, שופטים מסתכלים על הדברים באופן אובייקטיבי, עד כמה שאתה יכול להגדיר את המונח אובייקטיבי. כנקי מכל סוג של השפעה, מכיוון שצריך להבין שגם תפיסה משפטית אינה נמצאת בחלל הריק, אבל ההסתכלות של שופטים היא הסתכלות דרך המשקפיים המשפטיות, ולא דרך המשקפיים.
זה כמו ששאל אותי, עורך דין סודרי, זה כמו ששאל אותי פעם מישהו מה דעתי על משהו מסוים, אמרת לו אני ניטרלי, שואל אותי כן, ניטרלי לאיזה צד, אותו דבר, אובייקטיבי לאיזה צד. בואו נצרף את איתמר בן גביר, עורך דין איתמר בן גביר, לשיחתנו, שלום איתמר.
בוקר טוב, בוקר טוב לך סודרי, מה שלומכם?
בוקר אור איתמר.
אז מה אתה חושב איתמר? הם באים עם פוזיציה? אובייקטיביים או לא?
איזה שאלה, איזה שאלה. זה מאוד מוזר שתמיד ההחלטות שלהם תמיד לכיוון אחד, תמיד לצד אחד. מדברים על המסתננים, אז יש להם אג'נדה מאוד מאוד ברורה. מדברים על החרדים, יש להם אג'נדה מאוד ברורה. מדברים על ההתיישבות, יש להם אג'נדה מאוד ברורה. אתם יודעים מה? זה לא בעיה שלהם. זה לא בעיה שלהם. אם אני אכניס מחר את ברוך מרזל, מיכאל בן ארי ונועם פדרמן לבית המשפט העליון, מה, מישהו חושב שהם ייצרו פסקי דין אחרים? הבעיה של פוליטיקאים, אגב, כל ממשלות ישראל לדורותיהן, שסיפרו לנו שעושים שינויים, והנה מערכת המשפט משתנה, ופעם אחר פעם מכניסים שופטים עם אג'נדה, שהיא לא אג'נדה יהודית ציונית.
אבל גם אם היית מכניס את בן ארי וחבריו, גם הם היו עם אג'נדה, והם בני אדם השופטים בסופו של דבר. אבל בוא נניח לרגע לאג'נדה ולאובייקטיביות, לחוסר אובייקטיביות, נדבר על עצם העניין. החוק הזה, על מה הוא נפסל, עורך דין סודרי?
קודם כל אני להבין שהחלטת בג"ץ היא החלטה נוראית, משום שלמעשה היא יוצרת אפליה בין אזרח שגר בתל אביב, לבין מתיישב שגר בחברון. אני אסביר אולי בשנייה אחרי זה, עורך דין סודרי בטח ירחיב, אבל אני אגיד מה אני מרגיש במשפטית. סיטואציה שבאים וקונים דירה, לדוגמה, ופתאום מסתבר שהדירה הזאת הייתה של מישהו פרטי, של אדם שמה שנקרא, מדובר בקרקע שהיא קרקע פרטית. החוק הישראלי אומר שאם הבן אדם עשה את זה בתום לב, ייתן פיצוי, ייתן איזשהו מענק וימשיך בדרכו. לעומת זאת, אם אני בחברון, החוק הוא משהו אחר, הוא שונה לגמרי כלפיי. וזה יוצר אפליה שהיא מאוד 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 חמורה, וזה אחת הבעיות הכי מרכזיות שיש לי עם החוק. למה הדין שלי כאיתמר בחברון שונה מהדין של קובי סודרי בתל אביב?
קובי.
אז מסיבה מאוד פשוטה. מכיוון שמבחינה המשפטית אין דין תל אביב כדין חברון. אין מה לעשות. האזור יהודה ושומרון, מבחינת ההגדרה המשפטית שלו, אינו האזור שחל בו המשפט הישראלי. נכון, לא נכון, אני מניח...
זאת אומרת, קובי, קובי, שים לב למה שאתה אומר. שים לב, אני כאזרח חייב לשלם מיסים, נכון? חייב לקיים את החוק, נכון?
רגע, אתה מסכים איתי על זה?
לא, אני מסכים איתך על זה, אבל אני לא מסכים איתך על זה שאני כאזרח, הזכויות שלי נפגעות.
רגע, איתמר, העניין הוא מאוד מאוד פשוט. יש הבדל מבחינה משפטית בין מעמדם של שטחי ישראל, מה שנקרא, בתוך הקו הירוק, לבין מעמדם של השטחים
של איכות הקו הירוק. אז אולי רעיון הסדרת או החלת הדין הישראלי ביהודה ושומרון, תוכנית טראמפ, אולי היא הייתה פותרת את כל העניין הזה.
רגע, לא בדי תוכנית טראמפ. אני אומר, רגע, אז זה קודם כל בעיה מספר אחד, בעיית המוצא. אז אלה שני אזורים שנמצרים במישורים משפטיים שונים.
קובי, קובי, יש שאלה של פרשנות, יש שאלה של פרשנות, איך אתה מתייחס לה... לא, לא, יש, תתקד על סגי של הנשיא החיות. יש שאלה של פרשנות, איך אתה מתייחס בדיוק לאזור הזה. אבל עזוב את זה, תראה מה שקורה כאן. הרי בסופו של דבר אתה אומר לי, איתמר, אתה חייב לשלם מיסים. הוראות החוק הפלילי חלות עליי, נכון? אם אני עכשיו אעשה איזשהו משהו פלילי, אתה לא תגיד רגע, זה משהו אחר, אזור אחר, ולכן התוצאה שלה הגיעה השופט סולברג, שאמרתם את כתב בפסק הדין, רגע, היוצרות כאן מתהפכות, היוצרות כאן, אתם הופכים את אזרחי יהודה ושומרון לסוג ג' לסוג ד', והבעיה שלי הקשה, זה ששנינו יודעים הרי, שבית המשפט העליון, כאשר מדובר בהחלטה פוליטית, בהחלטה של הכנסת, לא מתערב, זה ההלכה, זה הפסיקה מקדמת דנה, אלא שמה, שכאשר מדובר, עוד פעם, אני מזכיר את הכללים, מתיישבים, מסתננים, חרדים, הדין שונה.
רגע, שנייה, אז בוא אני אגיד לך איפה אני אתקן את מה שאתה אומר, אוקיי? מכיוון שגם לגבי כל האמירה הגורפת שלך, עכשיו שלא נתחיל לנתח אותה, מתנחלים. רגע, איתמר, שנייה אחת, ידידי הטוב. כל האוכלוסיות האלה שאנחנו מדברים עליהן, בין אם זה מתנחלים, בין אם זה פלסטינאים, בין אם זה מסתננים, בין אם זה מאגרי עבודה, בין אם זה חרדים שומרי מצוות וכיוצא באלה, הבחינה היא בחינה דרך העניין הזה של קיום זכויות, דרך אגב, וזכויות הן לא רק לצד
אחד. מה אתה אומר? מה אתה אומר? בגוש קטיף, גובי, בגוש קטיף שיש סיכום. גובי, בגוש קטיף.
אבל תן לי רק להשלים. אם תקטע אותי באמצע, אני לא אצליח להשלים את התזה שלי.
כן, אני שומע.
אוקיי, עכשיו, אז לכן גם בעניין הזה, אפרופו, אתה בא ואומר, אילו היית בתל אביב, והיית בונה על קרקע פרטית של מישהו אחר, אז מיניה וביה היו משאירים אותך לקרקע, זה גם לא נכון. אתה הרי יודע טוב מאוד, וזאת אחת הבעיות שיש גם בחוק ההסדרה, שחוק ההסדרה הוא חוק גורף, הוא בא ואומר, זה לא משנה אם המבנה שהקמת על אותה קרקע פרטית, הוא מבנה בין 30 שנים כבר, או מבנה שבנית לפני חודש. אם זה מבנה שהשקעת בו א', או השקעת בו א' פלוס כמה. אין שום מנגנון אמיתי שמברר את הדבר הזה. עכשיו, מעבר לזה, אין ספק שיש בעייתיות קשה מאוד בכל המצב של ההתיישבות ביהודה ושומרון, שחלק גדול ממנה נעשה גם בעידוד של המדינה, בין אם זה בעצימת עין ובין אם זה לא בעצימת עין, כלפי האנשים שבנו את בתיהם. אבל המשמעות נגד היא שאתה לוקח אדמות,
אומר לך את הדברים הבאים. קודם כל, מדינת ישראל כולה נבנתה כך. הרי תקח את שייך מוניס, היום עם התפיסה, הייתה התפיסה ששלטת בחוק ההסדרה.
לא היה לך.
טוב, חברים, אתם הולכים למונחים ולעניינים משפטיים שאולי המאזינים לא כל כך מכירים. בוא לא נטיש אותם. רגע.
אני אפיר שתי דברים, אני רוצה שתי הערות.
בקצרה.
בקצרה. קודם כל, באמת, אם הרי את כל רמת אביב בנו בצורה הזאת של חוק ההסדרה, הרי זה היה בתים של אנשים, אנשים ברחו, ובאו וחוקקו בשנת 52 חוק, אמרו רגע, קובי, אני ממש התרגשתי כשאמרת לי דבר אחד. היא אמרת, שמה זה זכויות? בג"ץ מגן על הזכויות. אבל מה, אני זוכר את עצמי, יחד עם עוד 10,000 אנשים, נשים, ילדים קטנים בגוש קטיף, שמה לא היה משהו לא חוקי. זה בתים שבנו, קנו, הכל בסדר, ובא שלטון, וזרק אותה מהבית.
איתמר, איתמר, בוא נסכם בשאלה שהשחלתי קודם. חוק ההסדרה היה פה, חוק, לא חוק ההסדרה, החלת הדין הישראלי על היישובים היהודים ביהודה ושומרון, כל מה שמדברים עכשיו, הסיפוח, היה פותר את הבעיה הזו?
לא, לא, משום שבסופו של דבר יושבים לך שופטים.
הבנתי, שופטים. קובי?
גדול, גדול, עם אג'נדה שמאלנית. וזה לא משנה מה שתעשה, זה לא משנה איזה חוק שלא
תביא. קובי, זה היה פותר משפטית, זה היה פותר את העניין?
מה שהיה פותר,
שנייה, איתמר, רגע.
תראה, אני לא יודע...
צריך לשנות אותו מהרבה סיבות, לא רק בגלל זה. כן, קובי.
אני לא יודע אם זה היה פותר, האמירה המוחלטת הזאת, אם זה היה פותר, זה בוודאי היה נותן איזושהי הסתכלות אחרת מבחינת בחינת הדברים, ויכול להיות גם דרך אגב, שהחוק עצמו, חוק ההסדרה, אילו החוק הישראלי היה חל ביהודה ושומרון, היה נעשה בצורה יותר מפורטת ממה שהוא נעשה. דרך אגב, ייתכן שהפתרון הוא, לדוגמה, לעשות חוק שיוצר מנגנונים טובים יותר, נכונים יותר, מאוזנים יותר, ויחד עם זה אולי גם להוסיף החלת הריבונות הישראלית באותם שטחים.
ופסקת התגברות.
לא צריך פסקת התגברות, אני חושב שבהחלט במסגרת האיזונים...
למה? אין כן פה שום איזונים ובלמים, כי בית המשפט כל הזמן עושה מה שהוא רוצה, ואם לא תעשה פה איזונים ובלמים, היום זה זה, אתמול זה היה משהו אחר, מחר יהיה עוד פסיקות כאלה.
אני אסביר לך למה, מכיוון ששלטון, ודרך אגב לא משנה מי נמצא, טיבו של שלטון, שהוא מחפש תמיד לדרוס את הרשויות האחרות, ואם אתה רוצה דוגמה טובה לזה ממישור אחר, אתה יכול לראות השבוע מה קרה בוועדת הכספים של הכנסת.
למה? אני אתן לך דוגמה יותר טריה. דוגמה טריה מאתמול, איך שמערכת אחת דורסת מערכת אחרת. בית המשפט העליון דורס את הכנסת.
אז תקשיב, הגיע שר אוצר ואמר לכנסת, אני מצפצף עליכם. אתם תעבירו פה את החוק.
אין לי בעיה עם זה, מסיבה פשוטה, כי שני הצדדים לסיפור הזה הם פוליטיים. פוליטיקאים. השופטים הם לא פוליטיים.
סליחה, בדיוק, דרך אגב. אני רוצה להבין, ממתי פוליטי נהיה פה איזה מילת קסם? זאת אומרת, אם זה פוליטי, אז
הכל מותר? לא, אבל כששני צדדים פוליטיים מתווכחים, אחד מנצח את השני, מי שכוחו יותר גדול, במקרה הזה הכנסת לדעתי. אתה מדבר איתי על מערכת משפט שאמורה להתנהל אחרת, לא בצורה הפוליטית הזו, של הורדת ידיים.
זה בדיוק העניין. מערכת המשפט נמצאת על מנת שאנחנו נבלום את הפוליטיקאים במקומות שהפוליטי חורד אל מעבר. כי אחרת מה שאנחנו נעשה מזה, אנחנו נעשה פה את כל העניין הזה של ניהול המדינה למדרס.
איתמר, משפט אחרון שלך, יש סיכוי לשנות את המציאות הזאת? אמרת להחליף את השופטים, לשנות את השופטים, יש סיכוי לזה?
אני רוצה להגיד לך משהו,
כי אמרת כאן פסקת התגברות. לא, לא, לא שומעים אותך ברור, קודם היית נשמע הרבה יותר טוב.
אני אומר, שבע לפסה, אני אפתיע אותי במשהו, כי אמרת גם פסקת ההתגברות וכולי, הם יפצלו גם את זה, הם יפצלו גם את זה, הם יפצלו גם את זה לא חוקתי, מה שלא מכין, באים ואומרים זה לא חוקתי, זה מאוד פשוט, זה טכניקה הכי פשוטה, הדרך היחידה כאן להביא שינוי, זה לא הודעות צחוק של פוליטיקאים, ולא כל מיני יוזמות כאלה שבסוף יתבצלו, אני יודע...
טוב.
אני אקרא לך את
פסק, טוב, איתמר, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אתה נשמע הרבה פחות טוב ממקודם, אז אנחנו נסתפק בזה. איתמר בן גביר וקובי סודרי. אולי זה באזור שאסור להקים אנטנה סלולרית, בידה ושומרון, איך תדע. חברים, תודה רבה לכם, עורכי הדין, איתמר בן גביר וקובי סודרי, שיהיה בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם עורך הדין יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב. אז שוב ההתערבות של בית המשפט בהחלטות הכנסת, באמת מצב מסוכן כפי שבימין מנסים לצייר?
זה מצב מסוכן אם תהליכי הסיפוח לא יימשכו. צריך להבין בעצם, אולי טיפה קצת להזכיר...
יש פה תהליך סיפוח, יש תהליך סיפוח של שליטה.
אם הוא לא יושלם, אם הוא לא...
לא, לא, תהליך של סיפוח על שליטה על מוסדות המדינה.
טוב, זה משהו אחר. בואו שני אחת ננסה גם, צריך אולי לדבר קצת למאזנים שאולי לא מבינים לעומק את החוק הזה ולמה הוא חשוב, אולי צריך שני משפטים קודם כל טיפה להסביר אותו, מה זה בעצם חוק ההסדרה. במדינת ישראל, אם בן אדם יש לו קרקע, זה נורא פשוט, נגיד שיש לך בית באיזושהי שכונה בירושלים, הבית הזה רשום בטאבו, יש גוש, יש חלקה, או לשכת רישום מקרקעין, ברישום כזה או רישום אחר, יש לך רישום על הבית, וידוע שהבית הוא שלך. אם מישהו יבוא ויבנה לך על הקרקע, או על השטח, או בשטח שלך, זה נורא ברור למי שייך השטח, ומי הווריאן. ביהודה ושומרון אין רישום מקרקעין. עכשיו, ביהודה ושומרון, מה שקורה זה שהרבה פעמים, כשהמדינה אומרת קרקע פרטית, לא הכוונה קרקע ששייכת לפלסטיני, אלא זה יכול להיות ארט ראשים קרח, שמעולם אף אחד לא שב בו, ובתצלום אוויר משנת 1950, איזה שנת הרפפור, רואים סימן קלוש לחרישה, או שמישהו נטע איזה עץ. עכשיו, יכול להיות שזה לא השטח שלו, סתם מישהו נטע חד פעמי, עבר איזשהו חריש, מבחינת בתי המשפט בישראל, הקרקע הזאת היא קרקע פלסטינית פרטית. עכשיו, זה הדבר המקומם. כלומר, הרבה מאוד, רוב הקרקעות שמוגדרות כקרקעות פלסטינית פרטיות, הן לא קרקעות של פלסטינים. הן קרקעות שמישהו לפני עשרות שנים חרש עליהם. לא יודעים מי, לא יודעים למה, הן לא רשימות בשום מקום. או שהן רשומות באיזה מליות ירדניות מפוקפקות שאפשר לזייף. עכשיו, מה שקרה כתוצאה מהדבר הזה, קח לדוגמה את היישוב המונה. היישוב המונה, זיכרונו לברכה, שנערס במצוות בגץ, זה יישוב שהוקם בהגדרה על הר תרשים קרח, גבעה ששולטת על אופרה. מעולם אף אחד לא היה שם. עכשיו, התחיל כל הבלגן כשאנשים טענו שבשנות ה-50 מישהו שם נטע איזה כמה עצים. מי נטע עצים אף אחד לא יודע. אבל מזה התחיל להתגלגל...
מעניין למה הם לא באים דיתון, בכל ימית אמר, בן גביר טען כאן את טיעון, איך זה נקרא, רמת אביב, איך קוראים לזה פעם?
שכמוניס.
למה על שכמוניס לא טוענים את זה הערבים שזה היה שלהם? כי הוסדר העניין.
כי שם הוסדר העניין, כי שם באמת חוק נכסי נפקדים, באה המדינה ב-48 ואמרה מה שהיה היה, עכשיו מדינה, עד עכשיו היה כאן כאוס, היה בלגן, היה תור... הייתה שממה, עכשיו יש מדינת ישראל, עכשיו עם ישראל חוזר לארצו אחרי 2000 שנה, עכשיו מתחיל סדר חדש. זה מה שהיה ב-48 וזה לא מה שקרה ב-67. עכשיו בוא שנסביר בעצם מה אומר חוק ההסדרה. חוק ההסדרה אמר דבר מאוד פשוט. אמר, הרי בכל מקרה פלסטיני, גם אם לא יצויר שהקרקע הייתה שלו, אם הוא היה רוצה למכור שטח, הרשות הפלסטינית תשחט אותו. יש הרי חוק עונש מוות למי שמוכר שטחים. זה קרקעות, גם אם הם היו שלהם, הם לא יכולים ליהנות בהם, כי כשיש לך חלקה באמצע יישוב אופרה, אף פלסטיני לא יכול להיכנס. בוא ניתן להם, תבינו, תקילין את השווי של הקרקע, וגם אם זה לא שלהם, נפסוק לחומרה, ניתן להם את השווי, ולפחות אם ייהנו משווי הנכס שלהם. עכשיו, מה שעשתה חיות, מה שעשתה חיות זה בעצם חיות, זה קלאסיקה לפסק דין של שופטת שרואה את העצים ולא רואה את היער. מצד אחד היא מתארת בצורה מאוד מאוד יפה למה נוצר כאוס, למה נוצר בלגן, טוב ובור ביהודה ושומרון. מצד שני אומרת, מבחינתי תכלית החוק להכשיר את ההתיישבות היא תכלית פסולה. אני לא מוכנה להכשיר עברייני בנייה. היא מתייחסת לאנשים שבנו את עמונה, בנו כמו אנשים שגזלו דונם באמצע גבעתיים ובנו עליו בנייה.
אוקיי, אז מהנקודה הזו אני רוצה לבוא לשאלה האחרונה בעניין הזה. אז השופטים באים עם השקפת עולם, נכון?
כן.
הם לא מנותקים מזה, מהשקפת עולמם האישית, הפוליטית, בוא נאמר, אוהדי התיישבות הם לא, רוב השופטים הם כאלה, אז הבעיה היא בבסיס, אולי לא בחוק עצמו, אלא איך השופטים מסתכלים על התיק שלפניהם, מאיזו פוזיציה הם באים?
אז א', אתה צודק, אני תמיד אומר דבר כזה, יש לך רוב מוחלט של הפסיקות בבג"ץ לבית המשפט העליון, זה פסיקות שהן בנושאים שהן בכלל לא פוליטיים. 1001 סוגיות שמגיעות לבג"ץ כל יום. אבל החמישה אחוז של התיקים הללו, שזה תיקים שבהם ברור לך מה יגיד השופט הימני, וברור לך מה יגיד השופטים השמאלנים. הם החמישה אחוז שהורסים את מעמדו של בג"ץ בציבור. בגללם בג"ץ פה סובל מחוסר אמון בציבור. עכשיו, מה שכן, זה מאוד מאוד חשוב בהקשר של הדיונים על הסיפוח שמתנהלים בימים אלה, כי ברגע שיש סיפוח, זה כל העסק יתנהל כמו מדינת ישראל. אם יש לך בית בביתר אלית, או יש לך בית בקריית ספר, זה בדיוק כמו מדינת ישראל. יש לך גוש, יש לך חלקה, נורא ברור, העובדה שחרשת לפני 30 שנה לא הופכת את הקרקע שלך, אתה לא יכול לבוא ולטעת את זית ולטעון שכל הדונם שייך לך. יש גוש ויש חלקה, ואז הכל נורא נורא פשוט. לכן בעצם אפשר לומר שפסק הדין הזה בבג"ץ הוא כמעט הרמה להנחתה. למהלכי הסיפוח שמוביל לנתניהו, כי ברגע שמהלכי הסיפוח האלה הושלמו, אם הושלמו בעזרת השם, כל הבעיה הזאת שחוק הסדרה בא לפתור, תיפטר מראש, כי מדינת, האזור הזה, אזורי לב הארץ, לב נחלת אבותינו, יפסיקו להיות אזור הפקר של תוהו ובוהו וכאוס, והפכו להיות ציוויליזציה, מקום מסודר.
טוב, בשביל זה צריך רוב, ולא בטוח שיש רוב, לא פשוט הסיפור הזה. זה כבר הופך באמת לאירוע פוליטי. עורך דין יהודה יפרח, ראש הדסק המשפטי של מקור ראשון, תודה רבה.
בוקר טוב.
בוקר טוב, יום טוב. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, עוד מעט נעבור לנושאים האחרים של סדר יומנו, קורונה, רפורמים ועוד. הפסקה עכשיו, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
לעשות לכם שמח, כן, זה אמיתי! השגנו לכם קופון מהמטורף שידע המדינה הקטנה שלנו! 100 הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת האבקות יקבלו דיסקונקים, כ-60 הופעות, תוכניות, הצגות לכל המשפחה ב-175 שח במקום 600, אוללה, לצפייה לכל החיים, איזה מניפיק! אני תרצה אומרת לכם שכולם מדברים שכולם מצחקניות, הזמרות, הרבנים וההצגות שכולם בפלסטיק הקטן הזה, ממש אוללה! חייגו עכשיו, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8, זה קל! 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8 המבצע יעצר באדמה 100 בדיוק, אני הזהרתי.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
אמא, אני רעב.
אתה ממש לא רעב. אתה צמא?
אמא, אני עייפה.
עייפה? את צמאה. היי, כאן שירי, האמא מהלמידה מרחוק. אתם לא מאמינים לאיזה מבצע הצטרפתי במי עדן. חודשיים חינם על קדי המים המינרליים, וגם 48 בקבוקי ספורט נתנה. אין פלא שהילדים שלי כל הזמן צמאים. יואו, האמת? עכשיו גם אני צמאה.
חייגו, כוכבית 2929, מי עדן.
כפוף לתקנון.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
תנובה במבצע על כל מוצרי חלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. ניתן לשלב בין כל המותגים. יופלט, פיראוס, קולקשן, עמק, יולו, אלטרנטיב ועוד. למהדרים יש תנובה. בתוקף עד כ"ז בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה, הזול שבהם.
הרמוניה של ניחוחות רכים חדש, סאנו מקסימה פיור סנסיישנס, סדרת מרקחי הכביסה של סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. הרמוניה של ניחוחות ייחודיים העוטפים את הבגד בביסום עוצמתי ומשרים תחושת ניקיון ורעננות שנשארים לאורך זמן. סאנו מקסימה פיור סנסיישנס, עולם קסום של ניחוחות.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בכשרות המהודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
זריזים, זכיתם. יום שלישי הקרוב הוא המועד האחרון להצטרף בחינם להגרלת הבונוס של בית חם, כוכבית 9886, כוכבית 9886. הצטרפו עכשיו להגרלה הגדולה על הדופלקס ותזכו פעמיים, כוכבית 9886.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רק אסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:26 עכשיו, איתי גדסי, שלום, בוקר טוב. איתי איתנו? טוב, תכף נשמע את איתי, נעבור ל-KVS, מרכז ההסברה בעיריית בני ברק, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לך בצלאל ולכל המאזינים.
טוב, הקורונה חוזרת לבני ברק, עוד בית ספר נסגר אתמול, 700 תלמידות נכנסו לבידוד, מה מדובר?
הקורונה חוזרת לבני ברק, אני חושב שדווקא לא לבני ברק ברוך השם, אלא חוזרת לארץ ישראל באופן כללי.
היא נשארה כאן, חוזרת ומתפשטת ברחבי הארץ, וגם בני ברק עכשיו מקבלת קצת מנה.
גם בני ברק.
קצת.
כן. כרגע ההתייחסות מדברת על המספרים הגבוהים, אבל המספרים הגבוהים, הכוונה התייחסות למספרי המבודדים והכיתות המושבתות. במספר החולים במוסדות החינוך, ברוך השם, אנחנו נמצאים במצב טוב, שרק יימשך כך, כן, כל תלמיד, כל חולה הוא אחד יותר מדי, אבל באופן כללי, בני ברק ברוך השם, שומרת על יציבות, יציבות זהירה. כל יום שעובר אנחנו מברכים, העיר נמצאת בדריכות גדולה, אני חייב לציין בפניך שבכל בוקר יש בחמל החירום דיון, מקבלים את כל השמות, לא את השמות, את המספרים המגיעים ממשרד הבריאות, ואנחנו מנסים לעשות הרכבה של איזשהו פאזל, בין השמות לבין הנתונים שאנחנו יודעים מהשטח, מה מגיע ממוסד החינוכי זה, מה ממוסד חינוכי זה, האם מדובר במקרה חדש או באותו מקרה, פשוט עבודת נמלים ועבודה קשה ורציפה לנסות, לנטר את המידע, להגיע ולדעת באופן מיידי ומדויק ככל אפשר איפה אנחנו עומדים. ברוך השם, בני ברק עומדת במצב טוב, מצב טוב יחסי, כשכולנו תקווה שזה כך יימשך, באמת הודות להיענות הציבורית שהיא יוצא דופן, זה קידוש השם אדיר, להתנהלות של הציבור שלנו, שאגב, מבני ברק יוצא תורה לכל הארץ. גם בנושא הזהירות, גם בנושא החיפה.
ברור, רואים את זה, רואים את זה בצורה מאוד, הייתי אומר קיצונית במובן החיובי. שנייה, בוא נצרף את איתי. איתי, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
ההסתכלות שלך על עיר מגוריך?
תשמע, אתה יוצא לרחוב, אתה יודע, אנחנו אנשים שקצת מסתובבים בארץ והולכים ברחוב בבני ברק וברחובות בתל אביב או בערים הסמוכות, ואתה רואה את ההבדל, לא צריך הרבה לדבר, אין פה, אתה יודע, אנשים בבני ברק מקפידים יותר, אמרנו את זה כבר מהשלב הראשון, ואני חושב שבאמת היה זמן שלקח גם לתושבי בני ברק וגם לרשויות בכלל להתחיל את ה... אני לא יודע אם זה בדיוק הסברה או הכל ביחד בכלל שהבינו את הסיטואציה, מרגע שהבינו את הסיטואציה, אני מבין שהדבר הזה השתנה, ולכן יש תוצאות. אבל, לצד כל זה, ראוי לציין שעדיין, אתה יודע, יש דברים, אנשים נדבקים גם אם לא יודעים בכלל שהם נשאו את הנגיף, ולכן צריך להיזהר עוד יותר, כי ראינו אתמול באיזה מוסד שנדבקו, נדבקה איזה ילדה ועוד איזה ילד רוז'ין. לכן הדברים האלה, אתה יודע, הם גמישים, לא, גם זה שאתה יכול להקפיד כמה שתקפיד, אתה בסוף יכול גם להידבק, ולכן צריך להיזהר כמה שיותר.
כן, בהחלט. כן. בצלאל, חשוב להדגיש נקודה אחת. חשוב להדגיש נקודה מאוד מאוד משמעותית. ההדבקות האחרונות הן מחוץ למוסדות הלימודים, ברוך השם, כי זה חלק מהמאפיינים שאנחנו מזהים, חוץ מאותו תלמיד שציין איתי, שיש לנו חשד שההדבקה היא אכן בית ספרית, בכל המקומות האחרים מדובר בהדבקה שמקור ההדבקה ידוע, ועדיין ישנה החלטה אמיצה שקיבל ראש העיר הרב רובינשטיין, קודם כל להעביר את המידע לציבור בצורה מאוד 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 ברורה. שימו לב, אין הסתרה בבני ברק, אני חושב שבני ברק מוציאה בקצב מאוד מאוד גבוה, בכל מקרה עם פירוט מדויק, מה קרה, איכן קרה, מספר הנכנסים לבידוד, ואכן המקרה שציינת אתמול הוא שוב לא מדובר בהתפרצות, מדובר במקרה של שתי אחיות מאותה משפחה, מאותו מקור הדבקה, רק כיוון שבית הספר הוא אחד הגדולים בעיר אם לא ה, גם במספר התלמידים, גם ברמת הצפיפות, במספר התלמידות וגם ברמת הצפיפות, ולכן מספר
תגיד, הנכנסים לבידוד קיבי, קיבי, פניתם עוד. למשל לעיריית תל אביב לעזור להם בייעוץ, צריך להתמודד, איך לעשות הסברה בקרב התושבים? בעבר נדמה לי שהם רצו לעזור לבני ברק.
אז מה שאני חייב לומר לך זה שקודם כל שעיריית בני ברק מכוונת לבית פנימה. קודם כל העיר בני ברק, הכתובת של ראש העיר והפרטים והצוות ידועים לכולם, כך שכל הרוצה לפנות יוכל לפנות. אנחנו לא, אתה יודע, אין לנו לא שמחה לעד וחלילה לא...
לא, חלילה, 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 אסור, אסור, אין פה שום שמחה לעד ואסור לרקוד על זה כמו שהם עשו לנו, ממש לא. מותר פה ושם לשאול שאלות, אבל כלפי העיתונאים, לא כלפי אף אחד אחר, כן.
אני דרך אגב רוצה לומר שאחד מהדברים החשובים שתושב רוצה לדעת זה מידע, וקיבי הזכיר באמת את המידע, ואני חושב שחל פה איזשהו שינוי, ברגע שאפילו אתה רואה את ההודעה אתמול של העירייה, מעבר לאיזושהי הודעה של ראש העיר מטפל ויכנס את חמל הקורונה, כן, שזה הודעה, אתה יודע, שתמיד אפשר להוציא, ממש לשלוח את כל הפרטים, גם על רוז'ין וגם על בית יעקב מרקד שדיברנו עליו, והציבור רוצה מידע, כי בסופו של דבר הורה ששולח, ואני כהורה גם, מפחד מאוד למה קורה ואיך קורה, ואני רוצה לדעת מה היה, למרות שעוד פעם...
במילה אחת, שקיפות, השקיפות פה חשובה מאוד, וזה מגיע את ההורים, ברגע שהם יודעים מה קורה, אם הם לא יודעים, כל אחד מתחיל להריץ טלפונים, במה מדובר...
כן, אתה יודע, אפילו הגיעו כבר למצב שמשתילים שבבים אצל האנשים, וזה, אתה יודע, בוא...
גם בבני ברק התחילו להשתיל את השבבים האלה?
כן.
כן, טוב, שבבים, יש בתוך שבבים את הבית של בני ברק, כן.
חובה לציין את המהפכה האמיתית שבני ברק מובילה לכל הארץ. קודם כל זה ברמת ההפנמה בקודי ההתנהגות שהם מאוד 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 ברורים, ובאמת באמת, באמת באמת שפו ענק לציבור שלנו, וחובה אולי לחזק דבר אחד. יחד עם הזהירות אנחנו עדים לחובה שלנו והאחריות שלנו כרשות באמת להיות נורא ממוקדים בעיר ו... מתכללים אפילו את הניואנסים הקטנים של בני
ברק. בוא לא נשכח, עשיתם סטאז' על משבר אחד גדול של חודש ניסן, ורואים את התוצאות בשטח. טוב, אנחנו חייבים לסיים, להתקדם. KVS מהדוברות של עיריית בני ברק, תודה רבה. איתי.
תודה, 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 והמשך יום טוב וימים טובים בעזרת השם לנו ולכל הארץ.
אמן ואמן. איתי, משפט פוליטי אחד, חוק ההסדרה שאתמול בוטל, איך זה משפיע על הממשלה החדשה, הקואליציה החדשה?
משפט פוליטי אחד, זה מזל טוב לראש הממשלה החליפי בני גנץ. נתניהו התקשר גם לאחל לו מזל טוב. אני חושב שזה גם מספר את הסיפור. בסופו של דבר אנחנו נמצאים עכשיו באחד המשברים הראשונים, אבל החמורים של ממשלת נתניהו, וזה משבר די מורכב, כי מצד אחד הוא מורכב גם מבחינת החלת הריבונות, שכרגע אנחנו עוסקים ברבות, מהצד השני, שבגץ בעצם, זה שמנהל אותנו בעצם, את מדינת ישראל באופן תדיר, פוסד את חוק ההסדרה, ויש מחלוקת בין כחול לבן לבין הליכוד, האם מחוקקים את החוק הזה מחדש או לא, כל זה ביחד, אתה יודע, עושה פה איזשהו...
אבל אל תשכח שרוב, אבל מאוד ייתכן שרוב כן יהיה. מאוד יכול להיות שכן. אם ימינה, או איזה ריק או שניים עם בעלי אג'נדה ימנית מהגוש הנגדי, מה שנקרא, אולי כן.
קודם כל זה שאלה בכלל, האם הולכים לאימות. בכל אופן, אתה שוכח שמדובר כאן בקואליציה של כחול לבן והליכוד. יש משמעת קואליציונית, אין דבר, אין חופש הצבעה. הם יצטרכו לשבת ולסתכל. אגב, אחד הפוליטיקאים שהבינו את זה מיד, וכבר דיבר אחרת אם שמת לב, זה אבי ניסנקורן, שר המשפטים, שהוא אמר, כן, במתכונתו הנוכחית לא, במתכונתו הוא מדייק, אבל אנחנו נערוך איזה שם שינויים, ואת רוב הבתים אפשר להעביר, ואני חושב שהוא קלט את התמונה, והבין ש...
אולי הנחרץ מאוד, ובוא נאמר, נתן פתח לשינוי העניין. טוב, איתי, תודה רבה בשלב הזה.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב. עכשיו נעבור לנושא שעסקנו בו אתמול בבוקר, הרפורמים, הרב מרדכי נויגר של שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
טוב, בשיחה שלנו לא נדבר על מי אמר מה, כי זה לא באמת נפקמינה. נפקמינה רק הנושא של כן הכרה, לא הכרה, ואני כן אזכיר את הדברים שאתמול שידרנו כאן של הרב אליעזר מלמד, שנפגש עם רבאית רפורמית, ומכאן זה מתגלגל השאלה, שאנחנו מרבים לעסוק בה בשנים הרבות האחרונות בנושא של הרפורמים. בוא, תאיר את עינינו.
מאוד קשה ומאוד קל להסביר בנושא הרפורמים. מאוד קשה, משום שהם מדברים מילים יפות שתופסות את הלב של מי שלא מכיר מה מסתתר מאחוריהן. הם מדברים על פלורליזם. פלורליזם ביהדות. הרי גם אתם בעצמכם, יש לכם חסידים, יש לכם ליטאים כאלה וחסידים כאלה, אז במסגרת הפלורליזם, למה אנחנו לא? למה ניגרע?
טוב, אנחנו לא מסתכלים על סוגי החוגים אצלנו כפלורליזם. אלה ואלה דרכים בעבודת השם.
אמרתי מה שהם אמרו, אמרתי, אני אמרה מה שהם אומרים. אמרתי, מאוד קשה להתווכח איתם, משום שהם אומרים שני מושגים שנשמעים מאוד יפה לאוזן האובייקטיבית. המושג הראשון זה פלורליזם, כמו שאמרתי, המושג השני זה הומניזם. הם מאוד מרחמים, הם מרחמים על נשים עגונות, הם מרחמים על ממזרים, ואנחנו צריכים לבוא ולהיות האנשים הקשים. ולכן קשה מאוד להתווכח אותם ברמה השטחית, וקל מאוד ברמה העמוקה. לפני שנגיע להכרה, בוא נאמר דבר אחד. פלורליזם זה בעברית מקביליתנות, ואומר דעות מקבילות בנושא אחד. אבל יש עוד מושג בפילוסופיה שנקרא רלטיביזם. רלטיביזם זה יחסיותיות, אבל שכל מה שתגיד יהיה לגיטימי. כשהם אומרים פלורליזם, שזה דבר חיובי, הם מתכוונים למעשה לרלטיביזם. למה? כי פלורליזם צריך לצמוח מתוך קונצנזוס. מה הכוונה? כשאני אומר, יש פלורליזם בצמחונות. יש צמחוני שאוכל חסה, יש צמחוני שאוכל עגבניות, אני צמחוני שאוכל בשר. זה, אני לא יכול, במסגרת הפלורליזם אני רוצה להיות, להתקבל לאגודת הצמחונים. זה לא הולך. צריך להיות מכנה משותף, מה שנקרא קונסנזוס. המכנה משותף בין כל הצמחונים זה שהם לא אוכלים דבר אחר חוץ מצמחים. אתה תאכל חסה, אתה תאכל עגבניות. מי שאוכל בשר, לא בתחום. ולכן כשאומרים פלורליזם מקביל להתנות ביהדות, צריך להגדיר קודם כל מה זה יהדות. כשאדם בא אומר, היהדות שלי מתבטאת בזה שאני אוהב אדם, אין שום מאפיין יהודי מיוחד, כי גם אמריקאי אומר את זה. כשאדם אומר, היהדות שמתבטאת בזה שאני אוהב את ארץ ישראל, את זה אומר גם הדרוזי, זה לא משהו שמאפיין יהדות. כשאדם אומר, אני אוהב את מדינת ישראל, ואת זה אגב הם ממש ממש לא אומרים, כי הם לוחמים נגד מדינת ישראל היום, אבל זה לא הנושא. גם הדרוזי, כמו שאמרנו, לוחם למען מדינת ישראל. אנחנו אוהבי אדם, אוהבי ארץ ישראל, אוהבי מדינת ישראל, עד כמה שהתורה צוותה אותנו. עד כמה שתורת היהודים צוותה אותנו, וזה הופך אותנו ליהודים. יהודי זה מי שקשור ליהוד כבבקי ותורתו, מי שקשור להשם ולתורתו. מי שמצהיר, שיטה שמצהירה, לא מי, אנשים יכולים להיות יהודים גם עם אתאיסטים, אם הם נולדו להם יהודיה או התגיירו כהלכה, אבל מי שמצהיר שהשיטה שלו היא שיטה יהודית ואיננו מאמין באלוקים ובי"ג ובתורה מסיני ובמעמד הר סיני כעובדה היסטורית, הוא סותר את עצמו מנהו בי.
בוא,
כי אלה הדברים האלמנטריים.
מצד שני, אם הרפורמים היו מכריזים על עצמם כדת חדשה, לא יהודים, דת שנקראת רפורמים, היה קל לנו יותר להתמודד עם זה?
קשה לנו להתמודד עם כל שקר, והם לא יכולים להכריז.
לא, יש שקר שנקרא נצרות, יש שקר שנקרא איסלאם, יש שקר שנקרא בודהיזם, יש הרבה שקרים בעולם.
לא זה אני מתכוון, לא זה אני מתכוון. הרפורמים הם לא דת בכלל. כי דת בלי לחייב אמונה באלוקים היא לא דת. דת בלי לחייב מצוות כלשהן היא לא דת. זה לא דת. זאת מערכת פולקלוריסטית של שממליצה על הנהגות מסוימות כדי ליצור אווירה.
הנהגות תרבותיות.
בדיוק, זאת תרבות, זאת תרבות, אותה תרבות, כל אחד יראה את זה איך שהם רוצים, אבל זו לא דת. בסקר שהתפרסם בשנת 1974, כדי שלא נשמע כמשמיצים, על ידי דוקטור תיאודור לן, והסקר נערך על ידי דוקטור תיאודור לן, והתפרסם בעיתון דבר, הסקר נערך על רבאים ורבאיות רפורמים ורפורמיות שהוכשרו לרבאיות בין 1964 ל-1974, רק 10% אמרו שהם מאמינים באלוקים בנוסח המסורתי, עוד 20% אמרו שהם אתאיסטים, ו-70% אמרו שהם מאמינים...
אין סקר עדכני, הרב נגרשל?
מה? לא תחת ידי. הסקר העדכני יהיה רק יותר חמור, כי מאז כבר נכנסו כל מיני יצורים נוספים למסגרת, כאלה שעוברים על איסורי דאורייתא שנקראים תועבה, וגם הם מקובלים אצלם, והכל מקובל אצלם.
כולל בר מצווה לכלב. כן, בוא נדבר רגע על ארצות הברית. יש עדיין הבדלים בין ההסתכלות של היהדות האורתודוקסית כאן, היהדות האורתודוקסית שם ביחס אליהם?
לא, אין שום הבדלים. ההבדלים הוא רק ששם הם מכירים אותם יותר. אני רכשתי את הזכות לדבר בנושא, כמו שהייתי תלמיד בנושא, לגדול הלוחמים כנגד הרפורמים והקונזרבטיבים בארצות הברית, הרב דוב הולנדר, שהיה נשיא אגודת הרבנים האורתודוקסים בתקופות מסוימות, הוא היה הליון, האריה של המודרן אורתודוקס בארצות הברית. היו לו מכתבים מהבריסקרוב ומהחזון איש, ובקרבה עצומה לרבי מחבד בנושא הזה של המאבק נגד הרפורמים והקונסרבטיבים. הוא קרא לי שאני אבוא אליו, ובאתי אליו כמה פעמים, הייתה לו דירה בירושלים מול בית הכנסת הגדול, ושם פגשתי אותו כמה פעמים לפני 15-20 שנה, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל הוא כבר נפטר לפני 10 שנים. מדובר לפני 20 שנה בערך, הוא זימן אותי, וגם את הרב, הוא אמר לי, אתמול היה פה הרב לאו, והיום אני מזמין אותך. ואני רוצה שתבינו דבר אחד, והוא נתן לי את כל החומר שלו. תעבור על החומר הזה ותבוא אליי אחר כך עוד פעם. ואני רוצה שתבינו דבר אחד, הוא אומר. אתם במדינת ישראל חושבים שהרפורמים זה לא בעיה שלכם, זה בעיה שלנו בארצות הברית, ואתם לא צודקים. זה בעיה שלכם יותר מאשר שלנו. ולמה? כי הרפורמים משתוקקים להכרה. יהודי אורתודוקסי לא צריך הכרה, כי כל חייו הם על פי התורה, כל חייו הם חיים יהודים. הוא חובש כיפה, הולך עם פאות, יש לו זקן, הולך עם 4 כנפות, קם בבוקר אומר מודה אני, כל מעגל החיים שלו סביב היהדות, הוא לא צריך הכרה. בתי הכנסת האורתודוקסים פעילים 365 ימים בשנה, ובחלק גדול מהם גם 24 שעות ביממה. הם לא זקוקים להכרה. אבל הרפורמים אין להם שום סממן יהודי. בתי התפלה שלהם פועלים בחלק מהמקרים רק בשבת, בחלק מהמקרים רק ביום ראשון, שהעבירו את השבת ליום ראשון, וגם כן בצורה מאוד מאוד דלילה, ואנשים מגיעים שם לקונצרטים ולפעילויות חברתיות. הם זקוקים להכרה. בגרמניה, ובכלל באירופה של עד מלחמת העולם הראשונה, היה להם קל, כי המדינה לא נתנה אזרחות אלא למי ששייך לאיזושהי דת. והדת היהודית הוכרה על ידי גרמניה, אוסטרו-הונגריה, כדת הרפורמית. והחתם סופר בהונגריה והרב שמשון פוליאש בגרמניה עבדו קשה כדי שגם האורתודוקסים יהיו מוכרים. הם חגגו. ואז הגיעה מלחמת העולם הראשונה, וההגמוניה של הדת באירופה נגמרה, והמדינות הפכו להיות למדינות חילוניות. המדינות לא נותנות יותר הכרה. בארצות הברית, למרות שהאווירה היא אווירה דתית, ואין נשיא שלא יסיים את נאום ההכתרה שלו בתפילה של God bless America, וכולם מדברים שם על אמונה, אבל המדינה היא מדינה חילונית. המדינה היא לא ברת הכי לתת הכרה. המקום היחיד בעולם שיכול לתת להם הכרה זה המקום היחיד בעולם שיש קשר בין יהדות למדינה, וזאת מדינת ישראל. כל עוד שיש קשר בין דת למדינה, יש זיקה בין דת למדינה, הרפורמים יפעלו פה לקבל הכרה. וביום שבו אנחנו נפריד את הדת מהמדינה, אנחנו נראה את אחרון הרפורמים יושב במחלקה ראשונה של טיסת אל על, ובימינו שאין טיסות כאלה, אז מטוס פרטי וחוזר חזרה לאמריקה, כי אין להם מה לחפש כאן, חוץ מזה. כי פה הם יכולים לקבל הכרה. מה עושה, אני לא רוצה לדבר על יהודים של היום, אבל אני אמרתי את זה אתמול ליהודי שהיה גם קצת קרוב משפחה שלי, שקראו לה פרופסור יעקב נאמן. פרופסור יעקב נאמן, כשר משפטים חובש כיפה, היה הראשון שהלך להשתתף בוועידה של הרפורמים הקונסרבטיביים. הוא אומר, אני הולך להגיד להם שגם היום האורתודוקסיה היא הרלוונטית. ואני אומר, אתה לא מבין, גם אם אתה תלך ותקלל אותם,
הם ישמחו על זה שבאת כי הכרת בהם, ועל זה שבאת לדבר איתם.
ואת הנזק הזה לא מבינים אנשים שאינם מאורים בעומק הדברים. זה נשמע מילים מאוד מאוד יפות לבוא ולהגיד, כן. אני מדבר עם כל אחד, עם כל מי שרוצה לדבר איתי. זה מילים, או שזה מילים נאיביות, או שזה אדם לוקח על הכל.
טוב, הרב נגש, אני יכול להבטיח לך שעוד נדבר על זה הרבה, כי אחת לכמה זמן צץ איזשהו נושא שמצריך אותנו להזכיר לעצמנו, את הסכנה שברפורמים, אז אנחנו נעשה את זה עוד לא מעט פעמים בדור הקרוב.
בעזרת השם. מקווה ש...
לא, יבוא משיח ויסדרו כל העניינים.
אני רוצה להדגיש עוד פעם, שאני מסכים לחלוטין, מה שאמר הרב שמואל אליהו, שאין לנו שום דבר נגד היהודים, תינוקות שנשבו לקהילות הרפורמיות, ושם הם מוצאים את סיפוקם כיהודים בטעות. אותם, אם אפשר, צריך לקרב. אנחנו מדברים כנגד השיטה ועל המנהיגות.
כן. הרב מרדכי נויגר של, תודה שהערת את עינינו, כרגיל, בטוב טעם, שיהיו בשורות טובות, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב, הכל טוב.
יום טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה. בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת
איתן. מסעדת רודריגז, בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815.
הילדים מתקשים להתמקד? ריכוזית. עכשיו ריכוזית בסוכריות גומי. ריכוזית. סוכריה ללעיסה נוחה יום-יום. תוספת תזונה מועשר בצמחים. בחשרות בדץ העדה החרדית לתלמידים מגיל 6. ריכוזית. בבתי המרקחת והטבע וברשתות הפארם.
בסניפי הביטוח הלאומי שמחים לחזור לשגרה. גם אם היא קצת שונה, כדי לעמוד בהנחיות התו הסגול, לשמור על בריאותכם ולהימנע מהמתנה מיותרת, הזמינו תור מראש לקבלת שירות בסניפים. מהיום מזמינים תור בלחיצת כפתור באתר הביטוח הלאומי, ביישומון My Visit או במוקד כוכבית 6050. שימו לב, אתם יכולים גם לחסוך את הביקור בסניף ולהשתמש בשירותים הדיגיטליים שלנו. נמנעים מהתקהלות ונהנים מהשירות.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים. יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז.
מעבר למצוינות אקדמית באווירה תורנית מובהקת, יש עוד סיבות טובות ללמוד במכללה ירושלים. הרשמי ללימודי תואר ראשון בחינוך במכללה ירושלים בית וגן, ותהני משלושה ימי לימוד בשבוע. מעונות חינם בשנה א', שובר מתנה על סך 4,300 שקלים למימוש בחלק מהחוגים, ומלגות חוק ירושלים או מלגת קמח. לפרטים חייגי 02-675-0724.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים וליהנות ממגוון מלגות. התואר הינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי 09-860-4778.
התעוררתם בזמן לאימון כושר? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
טורנדו טופ אינברטר וי-פיי, המסגן החסכוני ביותר שיצרנו. פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל אביס מכירת רכב. רכב כבר מזמן איננו מותרות, ובמצב החדש כולנו נהיה חייבים להתנהד איכשהו. יש לנו מגוון ענק של רכבים עם נתונים מדהימים. גלגלנו את חיסכון העלויות להנחה מטורפת על הרכב שלא תחזור.
כוכבית 5326 אביס.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.49, שלום, בוקר טוב לשר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון, מיכאל ביטון.
בוקר טוב בצלאל, ובריאות לכל המאזינים.
אמן ואמן, התאקלמת במשרד?
לומדים, זה משרד גדול, אבל יש נושאים מיידים. עשינו מהלך יפה של מענק מיוחד לחיילים בודדים שהשתחררו מצה"ל בשנה הראשונה, שאנחנו מסייעים להם בדרך כלל בשכר דירה, ונתנו להם עוד 4,000 שקל לעבור את התקופה הקשה הזאת. עובדים על שחרור מענקים לכל החיילים שהשתמשו בהם גם לצרכים של קורונה.
אבל גם נוטל חלק בסיורים ביטחוניים, מפגשים ביטחוניים עם שר הביטחון בני גנץ, ואני מתאר לעצמי שאתמול במפגש שלו עם ראשי ההנהגה ביש גם השתתפת.
כן, ביצענו כבר 3 סיורים בעוטף עזה וסדרות, בצפון עם קו העימות, ואתמול ביהודה ושומרון עם כל ההנהגה, קרוב ל-100 ראשי רשויות. הרעיון זה לשמוע על הצרכים והאתגרים עוד לפני שמגיע המשבר, וככה אפשר לנהל שיחה טובה, ובאמת הפגישות האלה היו חשובות. עלו בהם הרבה צרכים, בראש ובראשונה אזרחיים, ביטחוניים, ואנחנו נעבוד על הדברים.
אוקיי, המפגש אתמול מתרחש ממש זמן קצר לפני שבגץ אומר את דעתו בעניין חוק ההסדרה. אני מניח שאם זה היה הפוך הסדר, היה לכם הרבה מה לדבר שמה, ואולי קצת הטונים היו עולים. מה אתה חושב?
אני לא בטוח בצלל. לא? גם ראשי הרשויות אתמול, מתוך שיחה של שעה, הקדשנו 4 דקות לדיון מדיני. בעיקר שגנץ יגיד את תפיסת עולמו. רוב השיחה אתמול הייתה על אתגרים אזרחיים וביטחוניים של הקהילות יהודה ושומרון, ששם יש מאות אלפי ישראלים, ומגיע להם חיים נורמליים ככל שניתן. וזה היה מוקד השיחה אתמול.
הבנתי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הנושא של לשמוע התכנסתם אתמול עם ראשי הנהגה בישע, שזה הסיפוח, ריבונות, איך שתקרא לזה, יש לזה כל כך הרבה מילים נרדפות, בסוף בסוף, אתם בכחול לבן תתמכו, תתנגדו, איפה העמדה שלכם?
אמרנו את עמדתנו מפורשות. תוכנית טראמפ להסכם שלום עם פלסטינים כוללת מרכיב מדיני שבו אם הכל יתממש, אנחנו אפילו נעניק חלק מאדמות הנגב, זה יהיה קשה מאוד, כן? לא מדברים על זה, אבל זה כלול בתוכנית. ומצד שני, החלת ריבונות על חלקים ביהודה ושומרון. אבל זה חלק ממהלך מדיני שלם. אנחנו גם אמרנו שלא נאפשר החלת ריבונות או סיפוח שהוא חד צדדי, שלא מתואם עם האמריקאים ולא מתואם עם מדינות שעשינו איתם הסכמים. ולשמחתנו ההסכם הקואליציוני מגדיר
תהליך. אבל אמריקאים, כן, אמריקאים, השר ביטון, אמריקאים איתנו כמו שאומרים.
תן לי להשלים את התשובה. ההסכם הקואליציוני מגדיר תהליך שבו הדבר הזה יידון בוועדת חוץ וביטחון, בקבינט המדיני-ביטחוני, בכנסת, בממשלה, ורק לאחר מכן בכלל יהיה אפשר לדון על הצבעה או על החלטות. יש תהליך סדור שהגענו בהסכם הקואליציוני בסוגיה של החלת החוק והריבונות.
אז עכשיו, האמריקאים איתנו, היו אלו ויכוחים מן הסתם על סמנטיקה, אבל האמריקאים דוחפים הרי לעניין הזה. כשאתה אומר מדינות שיש להם הסכמים איתנו, למי אתה מתכוון? לירדן?
בצלאל, כשחזרו מוושינגטון במטוס עם בנימין נתניהו, ראשי מועצת יש"ע, אז מישהו אמר שהחלת הריבונות תהיה ביום חמישי, ומישהו אחר אמר שזה יהיה ביום ראשון, ומאז, אתה יודע, עברו קצת מים. אז הדבר הזה מורכב יותר, והעמדות עדיין נבדקות, גם של האמריקאים וגם של הגופים האחרים. יש לנו שותפים אסטרטגיים של מדינות מתונות שעשו איתנו הסכמי שלום ותאום ביטחוני, גם עם ירדן, גם עם המצרים, וכל החלטה להחלת ריבונות שעלולה לפגוע בביטחון ישראל או במעמד המדיני שלנו, צריך לעשות דברים כאלה באופן זהיר ואחראי.
אתה יודע, בהסכם הזה או בתוכנית טראמפ יש גם סעיף שלא כך מדברים עליו, שזה להעביר שטחים בנגב לידי הפלסטינים. ולאחרונה מה אנחנו שומעים? שומעים את הדיבורים, כן ריבונות ביהודה ושומרון, לא ריבונות, אבל והם מדברים על כן מדינה פלסטינית או לא, אבל על החלק הזה משום מה שותקים, אתה איש הנגב, כמה הנקודה הזו רלוונטית?
תראה,
או מעשית.
תשמע, כשאתה שומע את ראש מועצת רמת נגב שאומר, רגע, אתם מדברים על ריבונות, ובעצם אישרתם תוכנית שמחזירה חלק מהאדמות שלי, ולא ראיתי את מועצת יש המשתגעת, למה מישהו בכלל מסכים להחזיר חלק מהאדמות בנגב. אבל בסוף, אם יהיה הסכם מדיני שלם וכולל, ויש את המושג הזה של חילופי שטחים, הוא קיים כבר עשרות שנים כרעיון מדיני. הוא קשה לביצוע. בכל מקום יש בני אדם, יש יישובים, יש חקלאות, ולכן הייתי אומר, א', תזכרו שתוכנית טראמפ כוללת גם מחירים קשים מאוד, כולל חילופי שטחים בנגב, וב', אם אתם נאבקים על משהו אחד, תמיד תדעו עוד אוכלוסייה שנפגעת מהמהלך הזה.
טוב, הייתי מרחיב איתך עוד על, קצת על השסע הישראלי, הפוליטי, החברתי, אין לנו זמן, אבל אם יש משהו שהממשלה הזאת צריכה לעשות, זה להפחית את העוינות בין הציבורים, בין ימין לשמאל, בין רק ביבי ללא ביבי, וכל המסביב הזה, אבל נרחיב על כך בהזדמנות אחרת.
אבל בצלאל, רק משפט אחד, אתמול קצר. אמר בני גנץ לעשות ראשי הרשויות שיהודה ושומרון, הוא אמר, אני באתי לממשלה הזאת בשביל אחדות. בשביל שלא תהיה שנאה בין דתיים לחילונים, ולהפחית את המתח ושמאל לימים.
לא רק, בדיוק, שני הציבורים האלה, להפחית את המתח, זה מה שחשוב, והלוואי ונראה שזה קורה. בהחלט לכולם.
ולכן ננסה לשמור על האחדות ככל שנוכל.
בהחלט, בשיח נעל. בהחלט. השר מיכאל ביטון, השר לעניינים חברתיים ואזרחיים במשרד הביטחון, שיהיה בוקר טוב, בהצלחה רבה בתפקיד. יום טוב, סיימנו, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לאסתי פלד, לאבי גדלוביץ', למוטי קופפר. מיד אחרינו, הרב יצחק פנגר, שיהיה לכולנו בוקר טוב, בשורות טובות.
רבותיי, אנחנו בתקופה של פעם במאה שנה, עוד יכתבו עלינו בכל ספרי ההיסטוריה. אנשים התנפלו על המדפים, חזרו הביתה עם ארגזים. לא חברים, זו לא הקורונה, זה חודש הספר ההיסטורי שלא היה כאן מאה שנה.
רשת ספרי אור החיים במהפכה היסטורית ומבצעים שלא הכרתם מעולם. כל הסופרים הגדולים, כל רבי המחר, כל הוצאות הספרים המובילות עכשיו במחירי היסטוריה. ובנוסף, הגרלות יומיות בין הרוכשים ושתי זכיות ענק על כל ספר שתבחרו עד 5,500 שקלים. חודש הספר האגדי ברשת ספרי אור החיים.
באנו לעשות לכם שמח! כן, זה אמיתי! השגנו לכם קופון מהמטורף שידע המדינה הקטנה שלנו! מיד! הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת האבקות יקבלו דיסקונטים עם כ-60 הופעות, תוכניות, הצגות לכל המשפחה ב-175 שח במקום 600, אוללה, לצפייה לכל החיים, איזה מניפיק. אני תרצה אומרת לכם שכולם מדברים שכולם מצחקניות, הזמרות, הרבנים וההצגות שכולם בפלסטיק הקטן הזה, ממש אוללה. חייגו עכשיו 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8, זה קל, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8. המבצע יעצר באדמה 100 בדיוק, אני הזהרתי.
היי, כאן שירי, האמא מהלמידה מרחוק. אתם לא מאמינים לאיזה מבצע הצטרפתי במי עדן. חודשיים חינם על קדי המים המינרליים, וגם 48 מקבוקי ספורט נתנה. הילדים שלי כל הזמן צמאים.
כוכבית 2929, מי עדן.
כפוף לתקנון.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
שלום, כאן עורך דין יוסף ויצמן, בוגר הקמפוס החרדי אונו. התקופה הנוכחית מזמנת מקרים רבים של חדלות פיראון, קשיים כלכליים ואף פשיטת רגל. המשרד שלנו מטפל בנושאים אלו ומסייע לרבים לצאת מהמשבר.
מוזמנים להצטרף לנבחרת האונוררס, הבוגרים המצליחים של הקמפוס החרדי אונו. לייעוץ בבחירת מסלול לימודים בקריה האקדמית אונו, חייגו 072-333-4741.
מחר, היום האחרון, להצטרף חינם להגרלת הבונוס של בית חם. כוכבית 9886. כוכבית 9886.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
אזרחי ישראל, אנו שמחים לבשר לכם על צעד נוסף באסטרטגיית היציאה ובחזרה לשגרה יציבה. אנחנו ברשת יש, יחד עם חברות מזון מובילות במשק הישראלי, גיבשנו עבורכם את פרויקט חזלש, המעניק לעשרות אלפי מחזיקי כרטיס אשראי יש הטבה בסך כולל של 2,000 שקלים לרכישת מוצרי צריכה ממגוון מותגים ברשת יש. התהליך פשוט וברור, אתם נכנסים לסניפי רשת יש עם כרטיס אשראי יש, מקבלים את פנקסי קופוני ההנחה בסך 2,000 שקלים וחוזרים לשגרה יציבה תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. תודה רבה לכם, כפוף לתנאי הקופונים, פרטים בסניפים.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מיכאל ביטון עשה לענייני